סדר פעם, אנחנו נתעסק עם השם בענייני ראש השנה. יהיו בגדול שני חלקים לשיעור. החלק הראשון יתעסק באופיו של היום, שזה כמה דיונים בהלכה שקשורים לעניין הזה. בדף יחסית קיצרתי בעניין, אחרי זה קצת התחרטתי, בוא נאמר ככה, התחרטתי מחת העברה, מחת המימות שלכם דווקא בסדר. מחת התקיעות, שזה החלק השני של השיעור, שאנחנו נתמקד בו. גם בדף הפניתי כאן ליותר, ויכול להיות שגם אני לא אספיק לגעת בכל הפרטים שהבאתי לכם בדף. מי שספיק לעבור, זה מצוין. כי אנחנו בשיעור ננסה להתמקד בעיקרי הדברים, נראה כמה אנחנו נספיק, ובסוף השיעור אנחנו גם ננסה לראות שיש קשר מסוים בין האופי של היום לבין הלכות תקיעות. הלכות שונות שעולות שמה. הרעה שאני מזכיר פעם משעברה לא הרעה שלך, כשאני אומר בשיעור שיש אשכנזים וספרדים בפסיקה, זה דבר שהוא כללי ולא מדויק תמיד. זאת אומרת, בגדול אני אומר מה זה אשכנזים וספרדים של שולחן ערוך. באגף הספרדי, ככה הרב עובדיה נוהג, אבל נגד הרב אליהו, הרבה פעמים פוסק כמו כף החיים, שהרבה מאוד פעמים הוא לא פוסק כמו שולחן ערוך, אלא פוסק כמו הרימה. אז אם יש אנשים בקהל שפוסקים אחרת, אני לפעמים משתדל להזכיר את זה, לא תמיד מספיק גם בלימוד שלי וגם בעברה להזכיר את זה, וגם אשכנזים יש תמיד חריגות. אז בוא נאמר, אני מנסה, אם יש נואנסים שאני מכיר, אני מזכיר את זה, אבל לא תמיד מזכיר את זה, סתם לזה הרעה כללית. בסדר, לגבי אופי היום, יש שני דיונים. דיון הראשון, שאני אפתח בשאלה בכל אמונית, המסעד של הלכות הלכתיות, ראש השנה זה יום שמח או יום מפחיד? יום בדין, נכון? זה ממש לא הלכתית. זה יום שאנחנו אמורים לשמוח בו, לאכול, לשתות, ארוחות וכולי, או שאולי אמורים לצום. אנחנו יודעים איך אנחנו נוהגים, אבל הדבר הזה בכלל לא פשוט. אם אני חוזר לפסוקים, פסוקים במקומות שזה מופיע בתורה, גם ויקרא במדבר, אין כל כך פירוט על ראש השנה, איך היום הזה אמור להיראות. כתוב, זה מקרא קודש, אסור ממלכה, תחת תקוע בשופר, אבל זהו, אין שם כל כך תיאור מה אמור להתרחש. המקור הראשון זה הדברים בנחמיה, פרק ח', פסוק י', שם כתוב, אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לעין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, מדובר על ראש השנה, כלומר התיאור של יום שמח, שיש חגיגות, אכלו משמנים, וגם בתורת כהנים, על הפסוקים בויקרא גם דורשים ממקרא קודש, קדשהו ומאכלו ומשתהו בכסות נקייה, כלומר, מעניקים ליום אופי שמח, חגיגי. עכשיו מצד שני, מצאנו בתקופת הגאונים, כמה וכמה גאונים, בירושם רב נטורנאי גאון שהוא מובא בטור בסימן תף קוף תלי זין שאומרים שצריך לצום. הוא נגיד עצמו אומר שצריך לצום ביום השני של ראש השנה, שאנחנו נזכיר את הנקודה הזאת בהמשך, ההבדל בין היום הראשון לשני. יום הראשון אומר שזה יותר מדאורייתא, לכן אי אפשר לצום, אבל בכל מקרה הוא מעלה שכן צריך לצום ביום השני. גם תרומת הדשן בסימן רש עין ח' כותב שצריך להתענות בראש השנה. שמעידך רוב גם בגאונים מתנו שחלק חולקים, רב היגאון חולק ואומר שאסור עצום, ורוב ככל הראשונים הראש כדוגמה ועוד אומרים שאסור לתנות, זה יום חג כמו שראינו בנחמיה, כמו שראינו בתורת כהנים, וכך גם פוסק השולחן ערוך בתף קופצלי זין א', אוכלים ושותים ושמחים ואין מתענין בראש השנה ולא בשבת תשובה. אז כביכול רוחה להלכה שמדובר ביום שמח. עכשיו למה זה יום שמח? אנחנו בסוף השיעור מקווה שנספיק להתייחס, אבל יום שמח אסור להתענות. אבל יש עדיין לשיטה השנייה, שזה כביכול יום קשה יותר שצריך לצום בו, יש לזה כמה השלכות הלכתיות, גם לשיטה שלנו שנפסקה להלכה, שזה כביכול המרכז יום שמח, יש עדיין ספיחים לגישה השנייה. בסדר? אני אביא כמה וכמה דוגמאות. השולחן ערוך פוסק בסעיף א' שמה באותו מקום, הוא פוסק על פי האגודה, אמנם לא יאכלו כל סובעם. אסור בראש השנה לאכול כדי סביעה. למה? למען לא יקלו ראשם, ותהיה יראת השם על פניהם. כלומר, על פי השולחן ערוך מצד אחד אומר, זה יום שמח, אבל כדאי שיש, בוא נאמר, צריך שום איזון מסוים. כן? אל תאכל יותר מדי בשביל לא להגיע לקלות ראש. כלומר, עדיין הממד של חרדת יום הדין אמור ללוות את השמחה. איך בדיוק מאזנים את זה? אני חושב שדווקא די, נראה לי באופן כללי די מצליחים. מצד אחד יש את התפילות שמאוד ככה יש בין צד של שמחה, אבל גם הרבה מאוד חרדה ויום דין. צד שני, יש גם את האכילה. כמו שאמרתי, זה לא קלות ראש, אבל זה כן שמחה מסוימת. על האיזון הזה אנחנו מקווה שנספיק לדבר יותר בהמשך. טוב, עוד כמה הלכות שהתחשבו בדעה השנייה. שולחן ערוך פוסק בסעיף ב' שמה, שמי שיש לו מנהג להתענות, שימשיך בזה. כלומר, אם יש למישהו מנהג להתענות, זה בסדר. בית הלוי, טוב דוגמה, בסדר? נהג להתענות בראש השנה. ויש אנשים כאלה שגם כיום אני לא מכיר יותר מדי, אבל מי שיש לו נהוג זה בסדר. כלומר, למרות שעיקר הדין זה לא ככה, מי שיש לו מנהג יכול להמשיך עם זה. עוד נקודה, אדם שאלו תנית חלום. בסדר? ידוע מי שיש לו תנית חלום, שהוא צריך לצום, בסדר? זה דבר שהיום הוא לסבכו מקובל, אבל זה מופיע גם בשבת וגם בשאר החגים. עכשיו, לכאורה יש בעיה לצום בשבת, ולכן הגמרא אומרת בברכות למד א', שמי שצם בשבת בגלל תנית חלום, זה מותר לו, זה ככה צריך לעשות בשביל לחפר על החלום שלו, אבל אחרי זה הוא צריך לצום על זה שהוא צם בשבת. כלומר, זה שהוא צם בשבת זה בעייתי. בסדר? כלומר, אדם שצם תנית חלום בליל שבת, אז הוא למחרת בשבת יצום, אבל אחרי זה ביום ראשון הוא צריך בעצם לצום על יום ראשון, אני אביא לו עוד יום ככה צ'ופר שלא יוכל לאכול באמצע, אבל בגדול צריך לצום ולחפר על החטא שלו. אומר הרימה בתף קופצה זין ב' שמי שצם בגלל תנית חלום השנה, הוא לא צריך לחפר על זה. למה לא? בגלל שאומר הרימה שיש אומרים שיש מצווה להתענות. אז זכר לגישה הזאת שצריך להתענות, שאם באמת יש תנית חלום שבגלל זה אתה צם, אז אתה לא צריך לחפר על הצום שורש השנה, כי יש שיטה שזה עיקר הדין. בסדר? עוד דבר, אדם ששכח ילב יבוא בארוחה בראש השנה. אומר המגן אברהם בקוף פיחת, זה לא מופיע אצלנו באור החיים קוף פיחת, סעיף קטן זין, שמי ששכח ילב יבוא, הוא לא יחזור על כל ברכת המזון. בדרך כלל בחגים, אדם ששכח ילב יבוא בארוחה, צריך לחזור, כאן לא צריך. למה? כי יש סוברים ששכח מצווה להתענות. אז זה עוד ראי לדבר הזה. המשנה ברורה שם בעצמו, הוא גם מביא דעה שחולקת, ולא אמור כל כך איך הוא מכריע. בקיצור, למעשה, לא כזה ברור מדבריו, אבל בכל מקרה, ביקרת את העיקרון, שיש לדבר הזה גם השלכה. וכמו שאמרתי, יש גם כאלה שמה שנוהגים לצום, כמו בית הלוי, ועוד יש כאלה שנוהגים לצום. למעשה, מה שראינו שהגישה המרכזית והראשונים ככה מקובל הלכה, שאנחנו תופסים את ראש השנה כיום שהוא שמח, אבל יש בו גם מימן מסוים של חרדת יום הדין, שכמו שראינו קצת מלווה אותנו. כן,
נראה שגם זה מה שכתוב במשנה ברורה סעיף קטן ב', שלחולי על המותר להתענות בראש השנה להתפלל עד חצות, זה נובע מזה.
בסדר גמור. טוב, זה עניין אחד של לדבר על אופי היום, בכללים זה שמח או עצוב וכו'. נקודה שנייה שקשור לאופי היום, נקודה אחרת, בסדר? למה אנחנו חוגים שני ימים, ראש השנה? האם זה מקביל וחופף למה שאנחנו מכירים, שיש שני ימים טובים וגלויות, או שזה משהו אחר? הגמרא בביצה, דלת עמוד ב', כפר מעלה, שיש הבדל, וזה לא קשור. בסדר? אני כבר אומר מראש, שני ימים טובים ראש השנה זה גם בארץ, כן? זה משהו אחר לגמרי, ויש כאן שתי עקרונות שונים, ואני רק רוצה להבהיר את זה, יש את זה המשלחה הלכתית, אבל שאנשים יבינו מה קורה כאן. אז הגמרא בביצה דלת עמוד ב' אומרת, למה אנחנו חוגגים שני ימים בחוץ לארץ? זה יכול להיות הספק, בסדר? שאנחנו לא תמיד יודעים, אחת לא מודיעים, מספיק מהר לגלות, אז זה שאנחנו נוהגים בחוץ לארץ, ואת כל החגים, בעצם שני ימים, זה בגלל הספק. נכון, אז בוא נאמר, אנחנו כשנעביר שיעור בעזרת השם, נראה לי זה מיד אחרי החגים, על יום טוב, אנחנו נסביר, בקצרה נגיד כבר עכשיו, שזה נפח למנהג שנכנס. למרות, ויש כאלה שחוקים את זה, אבל בגדול זה התחיל מספק, ואיזשהו שב נכנס כמנהג קבוע. בסדר? אבל השלכה לזה, יש השלכה בגמרא בביצה, שנניח, ביצה שנולדה ביום טוב הראשון של חג, האם מותר לאכול את זה ביום טוב השני של חג? לכאורה, אם אנחנו תשים שני ימים זה חג, זה בעיה, מצד הכנה, מוקצה וכו'. זאת הגמרא, ברור שמותר לאכול. ממה נפשך? אם היום הראשון זה יום חג, באמת, זה יום השני, זה יום חול, אז אין בעיה. אם היום הראשון הוא יום חול, אז אין כאן בעיה של מוקצה, אז אפשר לאכול ביום השני. מי שלא עקב אחרי מה נשך לא נורא. בקיצור, זה סתם השלכה לעניין הזה. לעומת זה אומרת הגמרא, יום, שני ימים של ראש השנה, זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה העניין? זה לא נובע מספק כזה. עכשיו, תקשיבו טוב, טוב, זה נובע משהו שהוא דומה, אבל בסוף זה מגיע למשהו אחר. בסוף השנה אומרת הגמרא שבראש השנה הייתה שהוא תקנה שקובעים ששני הימים, היום קודש ומחר קודש, כך אומרת הגמרא. שזה לא ספק ש... ולכן שני ימים טובים, זה תקנה שאנחנו צריכים לנהוג שני ימים. עוד שנסביר למה תקנו את זה, אבל בסופו של דבר זה לא מחמת ספק, זה תקנה, ואנחנו מתייחסים לשני ימים האלה כיחידה אחת, כנכון משוחות שנראה, שזה שני ימים שהם קדושים, בלי קשר לספק. עכשיו, יסוד התקנה בעצם קצת, קצת מזכיר את שני ימים טובים. יסוד התקנה מופיע במשנה בראש השנה למד עמוד ב', לראשונה היו מקבלים עידות החודש כל היום, פעם אחת נשתרו העדים מלבוא, ונקלקלו הלוויים בשיר. התקינו של היום מקבלים אלא עד המנחה. ואם באו עדים מנחה ולמעלה, נוהגים אותו יום קודש ולמחר קודש. כלומר, אומרת כאן המשנה בעל כל השיקולים של קבלת עדים, אני לא אקרא נכנס לכל הפרטים, מי שלמד הדפים הוא כבר עבר לזה, אבל בקיצור, בגלל כל השיקולים של קבלת עדים, הוחלט שאם באו עדים מנחה ולמעלה, אז נוהגים שאותו יום קודש למחר קודש, ובסופו של דבר הפכו את זה משהו כללי, שבגלל כל המנגנון של קבלת עדים ושיר של יום וכו', קבעו שאנחנו תמיד רוצים לנהוג את שני הימים כקדושים. בסדר? אני כרגע לא נעשה כל הפרטים, כל החשבון איך זה בדיוק יוצא. וכך פוסק השולחן ערוך בתפרש סעיף א', ששני ימים הם קודש לכל דבר ועניין. והגמרא בעצמה אומרת שההשלכה של זה, זה ביצה שנודע ביום הראשון, אסור ביום השני. זה מחלוקת, אבל ככה זה שיטה של רבו שמואל, ככה ארוחה להלכה בשולחן ערוך שזכרתי כרגע, שאנחנו מתייחסים לשני ימים ממש שהם יום טוב וכל דבר ועניין. עכשיו, הרמב"ם ככה הוא כותב, בהלכות יום טוב, פרק א', הלכה כ"ד, שני ימים, בניגוד לשני ימים של גלויות, שני ימים של ראש השנה, קדושה אחת הן, וכיום אחד הן חשובים לכל הדברים, מזכיר איזשהו סיוג מסוים, אבל הוא אומר, זה מה שמוגדר כיום אחד של קדושה אחת ארוכה, וכמו שאמרתי קודם, בעניין הזה, בגלל שזה לא קשור לספקות וזה, אז זה גם בארץ, כמו שפוסק בשולחן ערוך, בתפרש א', סעיף ב'. עכשיו, השאלה המעשית לעניין שלנו, אז מצד אחד, צריך לחדד שאנחנו לא עושים דבר כוחת הספק, זה איזושהי תקנה שהייתה קשורה לכל קבלת עדים, ובסוף תקנו ששני ימים, והרמב"ם אומר, זה מוגדר ממש כיום אחד ארוך, כיום האריכתא. וגם המשנה ברורה אצלנו בתחילת הסימן, הוא ככה גם מתנסח. השאלה, האם באמת מוגדר כיום אחד ארוך? בסדר? מה תהיה נפקא מינה? אם צריך להגיד שהחיינו ביום השני. האם צריך להגיד שהחיינו גם בלילה בקידוש וגם בשופר, שתוקעים בשופר ביום השני, האם צריך לומר שחיינו? כלומר, מצד אחד מוסכם על כולם להלכה שאנחנו מתייחסים לשני ימים אלה כימים ודאים של חג, השאלה אם נתפוס את זה כשני ימים נפרדים או כיום אחד ארוך, כפי שעולה מפשט לשון הרמב"ם. כן. כן. מה זה? בגלל שפשוט כשרואים, מתי רואים את הלבנה? זה עכשיו כאילו, זה זמן כאילו ראש חודש. אז לכן כאילו הניגוד לשאר החגים שבאמצע החודש. אז יכול להיות, בפועל זה החג היחיד שהוא באמת, קבלת העדים כאן זה, לא רוצה להיכנס לכל זה, אבל בגדול שקבלת העדים כאן, העדים רואים ומיד רוצים לבית עדים. אז יש מצב ש... פער של שעתיים, שלוש, משהו שמשפיעים על הכל. שרואים, תחשוב, אתה חגיע מיד. אם הגיעו אחרי מנחה, זה בלגן. אז שתקבור תמיד, בגלל שראש השנה זה בעצם צמוד, בזמן שרואים את הירח, ולכן קבור שתמיד שני ימים בשביל למנוע בלגן. טוב, עכשיו, האם אנחנו אומרים שחיינו עלו? אז בדבר הזה, יש מחלוקת בראשונים כמובן, מצד אחד רשי מביא בשם רבותיו, רשי זה מופיע בתשובה בכמה מקומות, צריכן בפרדס, סימן קוף סמכבב, בכמה מקומות, הוא כותב בשם רבותיו, שלא אומרים שחיינו כי זה יום האריכתא. הראש גם מביא את זה בשם גאונים, ועוד כמה ראשונים נוספים, יש שיטה כזאת שזה מוגדר כיום אחד, כמקשה אחת, לכן אומרים שחיינו בלילה הראשון, בקידוש ובשופר, וזהו. רשי עצמו בתשובה שם חולק, מה פתאום, והוא מסביר יפה את הדבר. הוא מסביר, צריך להגיד שחיינו, למה? הוא אומר, תם משום אף בזמן בית דין, פעמים שהיו עושים שניהם יום טוב. אף על פי שלא שם ספק, כמו שאמרתי קודם, יום שני היה עיקר יום טוב. וגומרים יום ראשון בקדושה, כדי שיזלזלו שנה הבאה. מה זאת אומרת? מה שמסביר כאן רש"י הוא קצת יותר מעמיק את התקנה. כלומר, למה בעצם שמרו שני ימים? מה המצב? אנחנו שמרנו את יום הראשון, ראש השנה, התחלנו את החג, נחמת ספק שאולי יום זה חג, פתאום הגיע עד או שני עדים ואמרו, לא, זה בכלל מחר. אז מה עשו? הם הבינו שבעצם היום הראשון שהם שברו זה היה סתם בעצם. והיום השני זה עיקר יום טוב. עכשיו, על יום השני, שזה עיקר יום טוב, ודאי צריך להגיד שחיינו, כי זה היום האמיתי. אבל מה שהם עשו, התקנה הייתה שבוא תגמרו את היום הראשון עד הסוף מבחינת איסורי מלאכה. בשביל שאנשים לא יזלזלו. זו הייתה התקנה. התקנה הייתה שלסיים את היום הראשון, למרות שעכשיו התגלה בזמן מנחה, שכל מה שהיום עשינו מהבוקר זה סתם היה, תקנו לשווא כביכול, בשביל שלא יזלזלו, בשנים הבאות וכולי, אז החליטו שאנחנו קובעים שיום הראשון צריך לשמור לגמרי לכל דבר ועניין. אבל ברור שהיום המרכזי זה יום השני. אז מה שאומר רש"י, שבזמן בית המקדש, גם כאשר עשו את היום השני, ברור שאמרו שהחיינו, כי אז התגלה שזה יום המרכזי. ולכן אנחנו שלאחר אבותינו עשינו תקנה ששמור שני ימים, אז אנחנו עושים את זה כמו שהיה בזמן אבותינו, שהם ודאי שאמרו שהחיינו ביום השני. קיצור, מי שלא עקב אחרי כל המלאך, אני מסכם, עיקרי הדברים זה ככה. שאפשר להתלבט האם זה יום האריכתא, כמו שהבינו רבותיו של רש"י, ולכן אין שחיינו ביום שני. רש"י עצמו חולק ואומר שצריך לומר שהחיינו. הראש אומר שזה באמת מחלוקת וספק, ולכן מה עושים? לוקחים פרי ומברכים עליו שהחיינו. בסדר, זה הטריק המפורסם שאנחנו לא פתוחים ביום השני. אם צריך לברך שהחיינו, אז בקידוש בלילה תיקח פרי, פרי חדש שצריך לברך שהחיינו, ותכוון גם הלכה, כך אומר הראש.
זה כל המנהג של
הפרות? מה זה? לא, לא. כל המנהג של הסימנים זה משהו אחר.
מה עושים לגבי השופר?
שנייה. לגבי השופר עוד שנייה. המחלוקת שאמרתי, רש"י ורבותיו, זה גם על שופר וגם על הכל. אז כרגע אז אמרתי שהראש אומר שזה מחלוקת וכך פרי. עכשיו מצאנו דעות בראשונים שמחלקים, אני לא אכנס לזה כי זה מורכב, שמחלקים בין קידוש לבין השופר. בסדר? בלי להיכנס לפרטים, יש כאלה שאומרים שלמרות שבלילה בקידוש אנחנו אומרים שחיינו בשופר, לא, יש כאלה שאומרים להפך, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אז לא נכנס לזה. הלכה למעשה. ככה. לגבי קידוש, אומר השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ב', שהעיקר כמו רש"י, צריך לברך שחיינו בלילה. בסדר? בקידוש צריך לברך שחיינו. הוא אומר, אני מעדיף שתעשה כמו שהראש המליץ, לקחת פרי, זה עדיף לי. אבל נניח אין פרי, שכחת את הפרי חדש, ביום השני, את הרימון כבר אכלת ביום הראשון, בסדר? אין לך שום פרי חדש, תברך שהחיינו בכל זאת. בסדר, וככה מקובל הלכה למעשה, גם אצל אשכנזים, שהרימה גם כתב שם שלא חייבים דווקא פרי, אפשר גם בגד חדש. בכל מקרה, מה שמקובל בלילה בבית, כל אחד יגיד שהחיינו בלילה. עדיף למצוא איזשהו בגד חדש, פרי חדש, בשביל לתת ספק, אבל אם אין, מברכים. לגבי התקיעות, הלכה למעשה שזה מחוקת ספרדים ואשכנזים, או אני אדאק, שולחן ערוך ורמה, שולחן ערוך כותב בתף רסיף ג' שלא צריך לברך שהחיינו, כלומר, רוב הספרדים שנוגעים כמו שולחן ערוך, התוקע לא מברך שהחיינו ביום השני, אבל אשכנזים פוסקים כמו הרמה. מה זה? תימנים, שאלה טובה, אבל לא יודע, אני אפילו לא הבאתי כאן את הפסיקה של הראש כאן, של הרמב״ם כאן, אז אני לא יודע. בקיצור, האשכנזים נוהגים לברך, בסדר? ככה מקובל אצל אשכנזים. כלומר, אשכנזים תכלס נוהגים שזה שני ימים נפרדים גם לגבי קידוש וגם לגבי שופר, וספרדים עושים את זה לגבי קידוש ולגבי שופר לא. אני כרגע לא נכנס להסביר למה, זה יסבך אתכם. שאלה מעניינת, שהיא בדרך כלל תיאורטית בלבד, מה יעשה ספרדי שהוא תוקע לאשכנזים ביום השני? זה יכול לקרות, אבל זה... אז יש בזה מחלוקת, החזון איש כותב שהתוקע לא יברך שחיינו, כי התוקע הספרדי אסור לברך שחיינו, זה יום השני, לכן מישהו מהקהל יברך, אבל הרב שטרנבוך בתשובות והנגות, חלק א', סימן שמ"ז, אני כותב שאפשר לברך, זה בסדר. טוב. בעצם מה שראינו עד עכשיו זה לגבי אופי של היום, שמח עצוב, בעצם שזה שיש לנו שני ימים ששניהם קדושים מחמת הקנה, וראינו שאלה אם זה מוגדר כיום אחד ארוך או לא. עכשיו אנחנו נעבור לענייני תקיעות, ובסוף אנחנו נחבר את בין הדברים. יש הרבה פרטים בהלכות תקיעות, אנחנו לא נדעו מכולם מכמה סיבות, גם כי אין הרבה זמן, וגם אתם לומדים חלק מהדברים בתקיעות אחר הצהריים. מה שאני רוצה להתמקד זה בסוגיה אחת שהיא יסודית, שהיא רלוונטית לכולם, וגם מתוך זה אנחנו נעלה כל מיני הבנות יסודיות בנוגע לתקיעות. השאלה המרכזית זה למה אנחנו תוקעים כל כך הרבה תקיעות? כמה אנחנו תוקעים? שיודע?
100.
100 ו? 1. בישיבה תוקעים 102. בסדר? בעולם בגדול מקובל 100.
לא 102.
מה זה?
לא
102. זה בדיוק מה שאנחנו להסביר. בסדר? עכשיו, איך הגענו לדבר הזה? אז קיצור, יש כאן כמה וכמה גלגולים, ואני רוצה ככה שתבינו מה הולך, וזה גם יעזור לכם, לא רק כאילו הלכתית להבין איך הגענו ל-2, אני מקווה שזה גם יעזור לכם להבין מה המטרה של התקיעות. אני מקווה שאם יהיה זמן גם אני אחריב את זה לסוף השיעור, ומה קצת, מה אנחנו אמורים להרגיש בתקיעות? יש המון תקיעות. האם הכל זה אותו דבר? התקיעות שלפני התפילה, תוך כדי התפילה, אחרי התפילה, זה הכל אותו דבר? או שבעצם יש כאן מרכיבים שונים, יש כאן מטרות שונות, ואולי ככה התחושה צריכה להיות בהתאם. טוב, אז יש בדבר הזה כמה וכמה שלבים. שלב ראשון זה 9 קולות. איך אנחנו מגיעים לזה? יש גמרא בראשונה למד ג' למד ד', מסבירה ככה. יש בתורה כתוב 3 פעמים תרועה. בסדר? אנחנו לומדים בגמרא יש כמה אפשרויות שצריך תקיעה לפני ואחרי. כלומר, תקיעה, תרועה, תקיעה. כפול 3, כמה זה אנחנו מגיעים? 9, בסדר? עכשיו הראשון שיש לי, עכשיו הראשון זה בעצם 9 תקיעות, שכתוב בתורה תורה כפול 3, כפול 3, וצריך תקיעה לפני ואחרי. בסדר? יש כמה לימודים בגמרא, כרגע לא ניכנס לסוגיה, לא נספיק.
בסדר, אז זה פשוט, אז זה הדין דורייתא הפשוט, זה ככה מפורש במשנה שם, שסדר תקיעות 3 של 3 3. יפה, עכשיו השני,
איך שאנחנו מגיעים, יש 30 קולות. למה? מסבירה הגמרא, שם הראשונה למדה לדון א',
עוד 30 או?
לא, סך הכל 30. למה? אומר רבי אבאו, אנחנו לא יודעים מה זה תרועה. האם זה שברים? האם זה תרועה? פר שלנו? והאם עוד זה שברים תורה. כלומר, אנחנו לא יודעים אם זה גינוחי, אנחנו לא יודעים אם הכוונה זה שמישהו גונח, או שמישהו מיילל, שזה תורה, או שזה בעצם שני עברים יחד שברים תורה. כלומר, יש איזשהו ספק מה זה, ולכן תקנו שצריך לצאת לכאורת כל השיטות, וכלומר, לעשות את זה, תשע, צריך לעשות בכמה וריאציות. צריך לעשות את זה גם על שברים, בסדר? גם על תרועה וגם על תשרת, כן? שמרים תרועה. כלומר, יוצא לי, אז אם ככה, יש לי כאן 9, כאן 9 וכאן שמרים תרועה, נניח שהם מחשבים כ-2, אז זה יוצא לי 12, סך הכל יוצא לי 30. עכשיו, מה שאמרתי כרגע, זה הסבר הרווח בראשונים, ברבי אבאו. אני מזכיר, ופשוט זה יעלה גם בהמשך, יש שיטה אחרת של רב היגאון. רב היגאון מובא בבעל המאור, בדפי עריף ביוד א' עמוד א', יוד א' עמוד א', והוא כותב שרבי אבאו אומר משהו קצת אחר, אפשר כאילו לכתוב את זה בארץ סוגריים, אני רוצה לזכור את זה בראש, אנחנו נזכיר את זה גם בהמשך, הוא אומר משהו אחר, אומר רבי אבאו מהתורה, זה הסבר המקובל, ככה גם השולחן ערוך מסביר את העניין, השולחן ערוך בתף קופצדי, א' ב' כך הוא מסביר את הסוגיה לאור רוב הראשונים, ריף, ראש וכו'. אבל יש רב אי שאומר, שאומר רבי אבאו מהתורה, אפשר לצאת בכל אחד מהאופנים, או בשברים, או בתורה, או בשברים תורה. כל אחד הוא בסדר. כלומר, אפשר רק בתשת, כן? שברים לצאת, 3 פעמים, או רק בתורה, הכל בסדר. מה הייתה תקנה? הייתה תקנה שאנחנו אנחנו רוצים ליצור אחדות בעם ישראל. בראש השנה אנחנו נראה בהמשך יש איזה עניין, רוצים שיהיה אחדות. אז תיקן רבי אבאו שעושים פעם אחת שברים, פעם אחת תרועה ופעם אחת שברים תרועה. סך הכל 12 תקיעות וזהו. זה הגישה של רבי גם. זה ככה הוא הסביר את רבי אבאו. זה הסבר אחר בסוגיה, אני מזכיר את זה בהערת סוגריים, אבל הגישה הרווחת שרבי אבאו תיקן שצריך 30 תקיעות. בסדר? זה שלב השני. שלב השלישי, שכאן אנחנו כבר מגיעים ל-60.
בסדר? איך אנחנו מגיעים ל-60? אם ראינו שמדאורייתא צריך בעצם 9, בסדר? תורה, תקיעה לפני אחרי זה 9, ובגלל הספקות זה 30, אז בעצם צריך לעשות 30 פעמיים. למה? אז ככה, בגמרא בראש שנת את זיין עמוד א' עמוד ב', כתוב שבעצם יש שני מערכות של תקיעות. מערכת אחת, אומרת הגמרא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות זכרונות לשופרות, במה בשופר? כלומר, מה זה מלכויות זכרונות לשופרות? זה 18. כלומר, צריך את 18, בזמן 18, אמרו לפניי את הדברים האלה, במה בשופר? אז צריך ללוות את תפילת 18 בתקיעות. בסדר? מה שאנחנו מכירים היום, זה שאנחנו תוקעים בחזרת השץ. אגב, יש מקומות, נראה שתימנים ככה עושים, שתוקעים תוך כדי לחש. אולי גם חלק מהספרדים, אני לא יודע את כל המנהגים, אבל מה זה? חלק אשכנזים גם? טוב, בסדר גמור. קיצור שזה מנהגים שונים. בכל מקרה, הגמרא כאן מדברת על זה שתוקעים תוך כדי תפילת עמידה. ואז אומרת הגמרא, למה תוקעין ומרגע שהם יושבין, ותוקעין מרגע שהם עומדים, כדי לרבב הסתר. אז בעצם מה שאני אומר, הגמרא, שיש תקיעות כשעומדים, תקיעות שיושבים. תקיעות דמיומד ותקיעות דמיושב. ואחד מהם זה לרבב השטן. כלומר, מה שעולה מהגמרא כאן, ועוד שאנחנו נעשה קצת סדר בראשונים בעניין, שיש שתי מערכות של תקיעות. יש מערכת של מועמד בעמידה, ויש מערכת של מיושב, בסדר? וכתוב גם בגמרא שיש מערכת, אנחנו עכשיו לא כתוב מה זה מה, יש מערכת שזה בתוך התפילה, ויש עניין אחר של לרבב השטן. עכשיו, לא כתוב בסוגיה, תפילה זה מועמד, מיושב ומוסתן, להפך, לא כתוב. רק מה שברור בסוגיה, ששתי מערכות. אז אם הגענו לזה שיש 30 תקיעות, מתי תוקעים אותם? לא ברור. אנחנו יודעים שצריך לתקוע. מתי? אפשר בבית, צריך בבית כנסת, מתי? אז מהגמרה הזאת, שבזה אנחנו נפתח, רואים שצריך בשתי מערכות נפרדות. אני כבר אגיד את הסוף. שבעצם מכל אחד מהם אנחנו נעשה 30. אנחנו עוד שנראה איפה זה, אבל במומן נעשה 30, ובמיושב נעשה 30, כך מגיעים ל-60. זה כאילו, זה השורה האחרונה. איך מגיעים לזה? יש דרך קצת יותר ארוכה, ולכן פתחתי בסוף שלא תלכו לאיבוד. עכשיו, אני חוזר לסוגיה. כתוב בסוגיה שיש מועמד, יש מיושב, יש בתפילה של רבב השטן. איך להסביר את היחס בין הדברים, והיחס בין הנקיות? יש בראשונים המון שיטות. אני אביא שלוש שיטות מרכזיות. בסדר? בשביל לא לסבך אתכם יותר מדי. עכשיו, לשיטות האלה יש הרבה השלכות. כדוגמה, אם מותר לדבר תוך כדי התקיעות, כלומר בין התקיעות, ועוד כמה שלכות שנראה אותם עוד שנייה. שלוש שיטות בעניין. שיטה אחת זה בעל המאור. בעל המאור בדף י' עמוד ב' עד י' א' עמוד א' בדפי הריף. הוא אומר ככה, עיקר התקיעות מדאורייתא, זה התקיעות בזמן התפילה. זה עיקר התקיעות. זה התקיעות מדאורייתא. עכשיו, איזה ברכה יש, נכון, לפני מצווה צריך לברך? הוא אומר, הברכות על התקיעות זה התפילה עצמה. מה שאתה אומר בתפילה, מלכויות, זיכרונות, שופרות, הברכות שיש לזה, זה הברכה. לא צריך ברכה אשר כשם אותה ציוונו נתקוע ושופרנו, התפילה זה הברכה. כך אומר בעל המאור. מה שיש אחרי התפילה זה לרבב השטן, בסדר? ומה שיש לפני התפילה, זה בכלל תקנה מאוחרת, בשביל חולים, וזה שאין להם כוח להיות כל התפילה, אז תוקעים גם להם. ואז, בגלל שתקנו לפני התפילה, והרי הברכה זה התפילה, אז תקנו ברכה. אז מה שאנחנו אומרים היום, אשר קיצור, על פי בעל המאור, זה ברכה מאוחרת בשביל החולים. כלומר, הפי בעל המאור מסכם, עיקר עניין זה תוך כדי התפילה, אחרי התפילה זה לרבב השטן, אגב, הוא מסביר שתוך כדי תפילה, זה מיושב. למה זה מיושב? זה חזרת השץ שבו יושבים. בסדר? ככה הוא סבור. אחרי התפילה שכבר אנשים עומדים ורוצים לברוח הביתה, כי נרים לעמוד ולכת הביתה, זה נקרא מועמד. מה זה? אז הוא סבור שלא. הרמב"ם סבור שכן, ולכן יש קיצור. הוא סבור שצריך לשבת בחזרת השץ. או שאפשר. בסדר? אחרי התפילה זה מועמד כי אנשים עומדים ולכת הביתה. ולפני התפילה זה בכלל משהו מאוחר יותר של החולים וכו'. זה המלאך שלו. מה זה?
90 קולות, לפי הדעה הזאת.
לפי הדעה הזאת יש אפילו עוד פחות. אני לא נכנס לזה. הוא אומר שבתוך התפילה מספיק 12 קולות, כי הוא פוסק מעורב ההיגיון. בסדר? אני לא נכנס, כאילו יש עוד נואנסים בראשונים כאן, אבל הוא לשיטתו יצא עוד פחות, אבל אני מזכיר את השיטה הזאת, אבל זו שיטה שהיא דחויה ברוב הראשונים, אבל צריך להזכיר אותה. עכשיו, לעומת בעל המאור, כמעט כל הראשונים סבורים שעיקר התקיעות זה לפני התפילה. זה גם הגיוני מבחינתנו, ששם אנחנו אומרים את הברכה, אשר קידשנו את תקוע בשופר, שמוע את כל שופר, סליחה. אז הברכות, התקיעות המרכזיות זה לפני התפילה. זה השלושים, התקיעות שיש לפני, זה הדבר המרכזי. אם כך עולה בריף ובראש ובהרבה ראשונים. עכשיו, אם ככה, למה להמשיך לתוך התפילה לתקוע עוד? אז כאן אנחנו נראה שני גוונים הראשונים. לגוונים האלה יש השלכות מאוד, מאוד משמעותיות. הרמב"ן כותב, כלומר אנחנו בתוך הגישה שעיקר התקיעות זה לפני התפילה. ואנחנו שואלים למה לתקוע עוד פעם בתוך 18. כאן יש שתי שיטות, הרמב"ן. הרמב"ן במלחמות שם, ביהודה מ"ב, יהודה א' א' בריף, מסביר משהו מדהים, שבאמת לגבי יציאת ידי חובה של מצוות שופר, יצאנו ידי חובה לגמרי. זהו, נגמר. מה שתוקעים עכשיו בתפילה, זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה העניין? זה עניין שהוא קורא זה חובת ברכות. כמו שאנחנו מצאנו בזמן תעניות ומלחמה שתוקעים בשופר ללוות את התפילה, אז גם כאן אומר הרמב"ן שהתקנה זה עד שיעלה תפילותינו בשופר. כאילו מה שכתוב בגמרא, זה משהו אחר לגמרי. זה דין בתפילה, דין מברכות, שאנחנו רוצים שהתפילה תתקבל יותר, תהיה יותר משמעותית, אז תוקעים בשופר. זה מלווה את הזה. אנחנו נראה עוד שנייה השלכה לזה, אבל זה בכלל לא קשור מצוות שופר. מצוות שופר סיימנו ב-30 קולות הראשונים. עכשיו תוקעים עוד פעם בשביל התפילה. ככה גם הריטב"א כותב, ראשונה למדל א', אני אראה את האש לו ככה על הלשון חדה. דמידינה, יצאנו מדי חובת מצוות שופר בתקיעה, דמיושב, זה לפני התפילה, ככה הוא מסביר. ואין תקיעות של סדר ברכות באות לחובת מצוות שופר, אלא לחובת תפילה בציבור, לעלות תפילה בתרועה כעניין שעושים תעניות. כלומר, זה עניין בתפילה בכלל. זה בכלל, זה שני דברים אחרים לגמרי לגמרי, כשנראה זה השלכה. אבל מי שמדייק בריף, עכשיו הרמב"ן חושב שמה שאומר זה גם בריף, אבל המדייק בריף וגם ברמב"ם יראה ניסוח קצת אחר לעניות דעתי. הרמב"ם כותב גם בריף, נראה שאני אקרא את ראשון הרמב"ם. הרמב"ם כותב בהלכות שופר א' חייב כל אדם לשמוע בראש השנה תקיעות. ואז הוא ממשיך לפרק ג' הלכה ז', הציבור חייבים לשמוע על סדר ברכות. כלומר, יש שתי חובות, חובת הפרט וחובת הציבור. הפרט חייב לשמוע את התקיעות לפני התפילה. בסדר? 9, 30 קולות. ועוד פעם, הציבור חייב לשמוע קולות בזמן התפילה. עוד שאנחנו נסביר למה. אבל שתי חובות שקשורות למצוות שופר. הרמב״ם והריף. בסדר? יש שתי חובות. בתוך המצווה שיש מהתורה לשמוע קול שופר, יש חובה לפרט לשמוע, זה לפני התפילה. ויש חובה נוספת תוך כדי התפילה, שהציבור ישמע את השופר. ולכן, בניגוד לרמב"ן, המשותף לרמב"ן שהעיקר בעצם זה לפני, אבל בניגוד לרמב"ן שבתוך התפילה זה משהו אחר לגמרי שקשור לתפילה וברכות, אומר הרמב"ם והריף שזה קשור, זה כן, זה כן מצוות שופר, אבל זה מצוות, זה מצווה על הציבור. או שנבאר יותר מאיפה הדבר הזה הגיע, אבל אני רוצה להביא כמה נפקמיות שיחדדו את ההבדל בין השיטות. כלומר, ראינו שלוש שיטות. בעל המאור אומר שהעיקר זה בתוך 18, לפני ואחרי זה משני. הרמב"ן, רמב"ם וריף, כולם מסכימים שהעיקר זה לפני 18, ותוך כדי התפילה יש מחלוקת. על פי הרמב"ן זה משהו שקשור בכלל לתפילה, לליווי התפילה, ועל פי הריף והרמב"ם יש מצווה שהציבור ישמע עוד פעם את השופר בתוך התפילה. שתי נפקמיות שהן מעשיות וחשובות מאוד. האם אנחנו צריכים להקפיד על כל הדינים של שברים ותקיעה? אנחנו נראה בהמשך, יש כל מיני נואנסים כאלה. אבל נגיד לך, האם צריך להקפיד על 30 תקיעות בזמן התפילה? כלומר, אם עיקר, על פי בעל המאור, זה ככה, על פי בעל המאור עיקר התקיעות זה בתוך 18. ולפני ואחרי זה זניח, אז אפשר יותר ככה אולי להוריד את הרף. אני כרגע שם את בעל המאור בצד, כמו שאמרתי, זה די חריגה. על פי הגישה שלנו, שהעיקר התקיעות זה לפני התפילה ולכן תוקעים שם 30, האם גם בתוך התפילה צריך לתקוע 30 תקיעות? מה יגיד הרמב"ן ומה יגיד הריטב"א? מה המטרה של התקיעה בתוך 18? זה ליווי התפילה. אז כמה צריך לתקוע? אומר הרמב"ן והריטב"א מפורשות שמספיק לתקוע פעם אחת. אני אקרא לכם את הלשון של הרמב"ן, די להם בתקיעה אחת כלשהו, כדי שיעלה תפילותינו בשופר. כלומר, כל המטרה, זה בעצם, זה בכלל לא קשור לכל מה שאמרנו שצריך 30, זה בגלל שאנחנו לא יודעים מה זה תרועה מהתורה. זה מצוות שופר, אז אמרנו שבגיל 30. אבל בתוך התפילה, אומר הרמב"ן, זה בכלל עניין אחר, שאנחנו רוצים להעלות את התפילה בתקיעה, ולכן אפשר תקיעה אחת. אבל מה שאנחנו מכירים כיום, שאנחנו תוקעים שוב 30 תקיעות, זה הרמב"ם והריף. כי למה? לשיטתם, זה מצוות שופר. יש מצווה בהתחלה על הפרט, לשמוע, ואחרי זה יש מצווה נוספת, לציבור לשמוע, אבל שתיהם, זה באמת מצוות שופר, ולכן גם כאן, אם אנחנו צריכים להקפיד על כל ההגדרות, ולהגיע ל-30. עכשיו, הרמב"ם והריף ככה כותב מפורשות, שמעיקר הדין צריך לתקוע 30 תקיעות גם בזמן התפילה, כמו שאנחנו נוגעים היום. הם מוסיפים שבגלל תרחת הציבור, וזה כאילו פעם כל התקיעות, הם מוכנים מוותר על חלק מהתקיעות, ולהוריד את זה ל-12, לתשרה, תרת וזה. הם אומרים שבמקרה הגרוע, הרי כל אחד ואחד כבר יצא די חובה בתקיעות שלפני. אז למרות שעיקר הדין באמת לתקוע פעם 30, מוכנים לוותר. אבל הלכה למעשה, השולחן ערוך פוסק בתף קופצה בבית א', הוא מביא את הריף ואת הרמב״ם, כמו שאמרתי, שמעיקר הדין גם בתוך התפילה צריך לתקוע 30, אבל בגלל תרחת הציבור אפשר פחות, והוא כותב שולחן ערוך, אבל המנהג שלנו זה בעצם לעשות כמו עיקר הדין של הרמב״ם והריף, לתקוע 30. כלומר, למעשה אומר על השולחן ערוך שיש לתקוע 30, שזה בעצם רק על פי הרמב״ם והריף, על פי הרמב״ן, זה בכלל משהו אחר לגמרי, מלווים את התפילה אפשר תקיעה אחת. מה שאנחנו היום תוקעים 30 מתוך התפילה, כי אנחנו פוסקים באופן עקרוני, כמו הרמב"ם והריף, ולא חושבים את אחת הציבור, אנחנו חושבים שגם תוך ידי התפילה זה חובת שופר, ולא סתם חובת תפילה וברכות. הרימה כותב באיזשהו מנהג אחר, שאפשר פחות, אבל המשנה ברורה ככה כותב, שגם מקובל לעשות את זה, שתוקעים גם 30 תוך ידי התפילה. קיצור, זה יוצא למעשה, אני לא יודע, מישהו מכיר מנהג אחר? תוך ידי התפילה, למעשה, שתוקעים פחות מ-30, אני לא מכיר, אבל זה לא אומר. יש כל מיני מנהגים בתקיעות, אני לא מכיר, אבל למרות שאני בראשונים, כל מיני שיטות, למעשה מקובל שגם תוך ידי התפילה לנסות 30. אז ככה אנחנו בוודאי הגענו ל-60. 30 לפני התפילה, שזה חובת הפרט על פי הרמב״ם, ותוך ידי התפילה זה חובת הציבור על פי הרמב״ם. עכשיו, או נפקא מינה חשובה, האם מותר להפסיק בין התקיעות? כלומר, יש ברכה בהתחלה, נכון? אשר ינה את שמו כל שופר, תוקעים לפני התפילה, אחרי זה יש מתפללים 18, ורק אחרי זה יש חזרת השץ. האם אפשר לדבר תוך כדי? אדם סיים תפילת הלחש, והוא מחכה לחזרת השץ. האם יכול לדבר? או שהוא. האם יש בעיה או לא? על פי הרמב"ן יש בעיה לדבר באמצע? נכון, אין שום בעיה לדבר באמצע, וכך אומר מפורשות הרמב"ן וגם הרית וכותבים, גם על פי בעל המאור אין שום בעיה, הוא גם כותב את זה מפורשות, אז על פי בעל המאור והרית והרמב"ן, שאין קשר מהותי בין כל המערכות האלה, אין שום בעיה לדבר, בסדר, אני לא קורא את לשונה מפת קוצר הזמן, אבל הריף כותב וגם הרמב"ם שיש בעיה לדבר, למה? כי יש כאן עניין אחד, יש כאן חובה אחת, ולכן אומר הריף והרמב"ם שלכתחילה לא ידבר, אבל אומרים הריף והרמב"ם שדיעבד זה לא סוף העולם, למה? כי יש כאן מצווה אחת ארוכה. בסדר, אני אזכיר לכם עוד מצוות ארוכות שיש לנו. בדיקת חמץ, הלל. מה קורה עם אדם, בירך, בדוק בדיקת חמץ, ואז הוא בדק את הבית במשך שעתיים. האם אסור לדבר בשעתיים האלה? אז כתוב שעדיף שלא. אבל דיעבד זה לא מעכב. כשיש מצווה אחת ארוכה, אסור להפסיק וזה מעכב בין הברכה לתחילת המצווה. אבל כשעושים את כל המצווה הארוכה הזאת, אז בדיעבד זה לא מעכב. ולכן, אם לכתחילה אנחנו לא נדבר בכלל מתחילת התקיעות, עד סוף התקיעות, כמו שתמיד דואגים להכריז, אבל דיעבד, מי שהפסיק, זה לא מעכב, כך אומרים הריף והרמב"ם, וכך פוסק השולחן ערוך, בתף קופצה בבית ג', שלכתחילה אדם לא ידבר, בגלל שאנחנו בעצם באמצע מצוות השופר, אבל זה לא מעכב, דיעבד. אז רואים שבעצם השולחן ערוך באופן שיטתי פוסק כמו הריף והרמב"ם שצריך לתקוע 60 תקיעות ונקודה שנייה שאסור להפסיק בדיבור אבל זה לא מעכב שזה מתאים לשיטה של הריף והרמב"ם. טוב, עד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי זה 100 קולות. איך נגיד ל-100 קולות? 100 קולות באמת זה משהו שפשוט על פי הקבלה אמת, לא בדיוק על פי הקבלה, אבל על פי טעמים באמת יותר בנסתר, הארוך מביא כבר, אנחנו תוקעים מהתקיעות, למה? כי אמא של סיסרה, בסדר? היא בכתה, היא גנחה 100 פעמים, בסדר? עכשיו, יש בה, אם תרצו, בחסידות וזה, אפשר לקרוא זה המון, למה דווקא, אם יש לסיסרה, הקשר, זה לא הקשר גם זה שלנו, בכל מקרה זה מובא בארוך, בטור, במשתבורה, וככה מקובל, שבגלל הדבר הזה אנחנו מוסיפים עוד 40 תקיעות, אבל מה יוצא לנו? ש-40 תקיעות שיש כאן, זה לא מקר הדין שמצוות שופר, כלומר, אנחנו בפועל נוהגים לא לדבר, כי אומרים, טוב, אנחנו נעבדנו מי שזרה, ולכן בפועל אנחנו מתייחסים לכל 100 תקיעות, כי תקיעות רציניות וכו', אבל בפועל 40 תקיעות האחרונות הן פחות חשובות, לבינתיים, אנחנו עוד שנראה שלמה כן חשובות, אבל באופן פשוט זה, הטעם הזה הוא טעם באמת יותר נסתר, וגם על פי הטעם עצמו, באמת זה לא בגלל לצאת לחובת מצוות שופר, זה עניין שהוא עניין אחר יותר חיצוני. אבל דבר שמקובל. אבל, אנחנו נוהגים בישיבה לעשות 102 קולות, וגם, על פי מה שאני אסביר כרגע, יובן למה גם המאה קולות אסור לדבר תוך כדי, ולמה חשוב להקפיד גם עליהם. למה עושים 102 קולות? בגדול אני אסביר את הרעיון, ואחרי זה אנחנו נפרט. יש המון המון שיטות בראשונים, ומי שעבר לדפים הוא גם ראה את זה. יש המון שיטות בראשונים והרבה מחלוקות, איך אמורים לתקוע תקיעה ושברים ותרועה ויש קודם מחלוקות. הישיבה בגדול מנסה לצאת ביחובת כל השיטות. בסדר? ולכן, אם אמרנו שנגיד 9 תקיעות זה הדורט הקלאסי, בסדר? או 30 זה הקלאסי, אז אנחנו ננסה, קיצור, אנחנו, עוד שאני אראה את זה בדיוק, איך מנסים לצאת את כל השיטות. איזה שיטות יש? אז יש המון, הישיבה יוצאת ביחובת עוד 2 נוספות. נראה את שניהם. יש מחלוקת ראשונים, האם שברים תרועה זה שברים תרועה, כלומר יש באמצע הפסק, צריך להפסיק בין השברים לבין התרועה, או שזה ביחד. בסדר? האם זה בנשימה אחת, או שיש הפסקה באמצע. מה השעה? טוב, לא נאריך מאוד במחלוקת, זה מחלוקת רבנו תם ורמב"ן, שרבנו תם אומר שצריך בעצם, זה אמור להיות 2 תקיעות נפרדות, צריך להפריד ביניהם, יש עניין וחובה להפריד ביניהם, שברים, תרועה, זה שיטת רבנו תם. בקצרה הוא מסביר שמישהו גונח ומיילל, זה לא בו זמנית, אדם גונח, ואחרי זמן הוא גם ייילל. לכן בעצם אנחנו מנסים להעתיק מההתנהגות האנושית, ולכן צריך להפריד, הרמב"ן חולק עליו וכל הנסיבות, לא משנה כרגע למה, והוא אומר שצריך דווקא לתקוע ברציפות, ללא הפסקה. השולחן ערוך הביא את שתי השיטות בתף קופצדי סעיף ד', והוא אומר, יראה שמיים יצא ידי חובת שתי השיטות, ובתקיעות בדמיושב יעשה בנשימה אחת, ובתקיעות במועמד יעשה בשתי נשימות. כלומר, אומר השולחן ערוך, בואו נעשה את ידי חובת כל השיטות, נעשה בקבוצה הראשונה, בסדר, לפני התפילה, עם נשימות, ואומר לפני, הפעם אומר, תקיעות במיושב יעשה בנשימה אחת, כלומר ביחד, ותקיעות של התפילה יעשה בשתי נשימות. בסדר? עוד שאנחנו נראה מה אנחנו עושים, אבל בכל מקרה, זה משהו אחד שאנחנו נראה עוד שנייה איך אנחנו בישיבה מנסים לצאת ידי חובה, את שתי השיטות, גם הנשימה אחת וגם לא נשימה אחת. אגב, לפעמים, אני לא יודע, אני לא שמתי לב לאחרונה, מי שמקריא לבעלת לתוקע, נכון, תקיעה, אז לפעמים גם כשהוא מקריא שברים תורה, צריך לעשות את זה רצוף, אומר שברים תורה, וכשיש שמורית המפסקה, אומר שברים תרועה, ואז כאילו מזכיר לתוקע מה לעשות. אפשר לשים לב השנה, אני לא זוכר מה עושים כבר בישיבה כאן, אבל נראה שכן עושים את זה. אז זה עניין אחד. עניין שני, זה הצליל של שברים. איך שברים אמור להישמע? בסדר? עכשיו, בדבר הזה יש המון מנהגים. יש כל מיני תימנים, חב"ד, יש כל מיני שברים, זה צחקים, לא רגיל להם, אבל שברים מורכבים מאוד. בסדר? מה שיותר מקובל, זה 2 סגנונות של שברים. בסדר? זה, אפשרות אחת, זה כל פשוט. כלומר, זה כמו תקיעה רק קצר. דו, 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 בסדר? כאילו 3 קולות קצרים. עכשיו, מה הראיה לשיטה הזאת? יש בראשונים, מופיע בשולחן ערוך בתף קוצדי ג' שלא להאריך בשברים, שמה זה ישמע כמו תקיעה. איך זה יכול להיות? אז כנראה שהשברים זה כמו תקיעה, רק זה קצר יותר. כלומר, דו, 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 אז אם אני מאריך, אז זה דו, אז זה כבר נשמע כמו תקיעה. בסדר? אז זה ראיה למנהג הזה. ויש מנהג אחר לעשות דודו, כאילו שבסוף זה עולה, אתה יודע? שזה לא ישר, אלא שיש כאילו קול שנשבר כזה, ובסוף עולה. עכשיו, לדברים האלה אין נזכור בגמרות. וככה, ככה, ככה. הבאתי עכשיו ראייה מסוימת לשיטה הראשונה, אז קיצור, זה מסובך. כל אחד, זה בעיקר מנהגים שונים. אבל גם כאן הישיבה מנסה לתת שתי השיטות. כלומר, שיטה ששברים זה דו-דו-דו, כאילו קולות פשוטים, וגם צריך לראות שזה קול שהוא נשבר ועולה. עכשיו, איך אנחנו יוצאים לראות כל השיטות? כלומר, גם מה זה שברים, וגם את השתי שיטות של מה זה שברים תורה, נשימה אחת, לא שתי נשימות, בשביל לתת לראות כולם, מגיעים ל-102, עוד שאני אסביר את הדבר הזה. ככה. בגדול, לגבי תשת, לגבי יש כאילו שברים, אז יש לנו בעצם לתת שני דברים, נכון? שברים, שני סוגי הצלילים של שברים. אז מה שעושים שלפני התפילה וגם בתוך התפילה עושים קולות פשוטים, דו דו דו. אחרי התפילה, ב-40 קולות בסוף, עושים את הקולות השבורים והעולים, בסדר? דו 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 דו, ככה עושים בשברים בסוף, בסדר? עכשיו הסיבה שמגיעים ל-42 זה בגלל התשרת, בגלל השברים תורה. בשביל לראות כל השיטות יש בעצם 4 וריאציות, נכון? כי יש שתי מחלוקות. יש מחלוקת אחת לגבי האם שברים תורה זה רצוף או מופסק, ועוד מחלוקת האם שברים, בתוך השברים תורה צריך להיות קול פשוט או קול נשבר. אז יוצא שבעצם יש לי 4 וריאציות. יש לי וריאציה אחת של קולות פשוטים, נשימה אחת, אפשרות שנייה, קולות שבורים, נשימה אחת, אפשרות שלישית, זה קולות פשוטים עם הפסק של נשימה, אפשרות רביעית, זה קולות, אני לא זוכר, שבורים עם הפסק לנשימה. מה זה? אני עוד שאני אכתוב את זה. בסדר? עכשיו, מה עושים? אז ככה, לפני התפילה אנחנו עושים קולות פשוטים, אנחנו בתוך תשרת. אז ב-30 שלפני התפילה עושים את הקולות הפשוטים, בסדר? בלי הפסק. קולות פשוטים בלי הפסק. בתוך התפילה עצמה עושים קולות פשוטים עם הפסק. אחרי התפילה, אנחנו ב-30, שאחרי התפילה, נכון, יש מיד אחרי התפילה, ואחרי זה יש לפני עלינו לשבח. יש באמצע קדיש. אז אחרי התפילה אנחנו עושים קול עולה של השברים עם נשימה אחת. ועכשיו בסוף התפילה, לכן אנחנו מגיעים ל-102, עכשיו תקשיבו שנייה, זה קצת פשוט, זה לא מסובך, צריך לעקוב. להגיע, אז עשינו 30, 30, הגיע ל-100, ורומה שכל המסעון עושה זה 30, ואז עוד 10. מה זה 10? עושים תשת, תרת, תשרת. אבל אנחנו בישיבה רוצים להרוויח תשרת. של מה? מה שעדיין לא עשינו בווריאציות זה כל עולה עם הפסק. בסדר? עכשיו, אני רוצה כאן לעשות לכם מה? במקום 10 עושים 12, ועושים 3 פעמים תשרת. בסדר? שכאן עושים קול עולה, ועכשיו על הצד שבאמת זה קול שעולה ואמור להיות שתי בהפסק נשימה, אז אנחנו צריכים לכאורה דאורייתא, נכון? שזה כפול 3 פעמים. לכן אנחנו עושים 3 פעמים את השרת והגענו ל-12 ו-102. אני בוא נראה ככה, מי שלא עקב אחרי כל הפירוטים האלה, לא נורא מאוד. אני אסכם בקצרה. בגדול מהתורה צריך תורה כפול 3 פעמים, תקיעה לפני אחרי זה 9. אמרנו שיש לנו ספקות מה זה תורה, אם זה שברים או תורה, שברים תורה, 30. אמרנו שצריך, שאני כרגע מסביר על פי רוב הראשונים, רמב"ם ריף וכולי, שעיקר הדין זה באמת לפני התפילה, אבל יש גם עניין שאני נסביר אותו, שגם בתפילה עצמה יש חובת ציבור, זה עוד 30. אנחנו עקרונית מגיעים ל-100 בגלל אם יש של סיסרה, כאשר עושים עוד 30 כמו שהיה קודם, ככה המקובל, ולשלים ל-10 עושים תשת, תרת, תשרת, פשוט ככה מגיעים ל-100. בישיבה מתלבשים על המנהג הזה לעשות את ה-40 האלה, ומנסים בתוך 40 לצאת יכולת כל השיטות שיש בראשונים, בשביל זה בפועל גם מוסיפים עוד 2. בסדר? שפשוט יש וריאציות של האם שברים זה כל נשבר או כל פשוט, והאם שברים תורה זה רצוף או לא רצוף, ובסביל כל החשבונים מגיעים ל-102. מי שרוצה באמת להיות בטוח שככה עבר, אפשר בסוף השיעור לשבת דקה שתיים לרשום ולראות איך זה יוצא. אני רוצה פשוט להגיד עוד משהו שהוא חשוב לדעתי. בסדר. עכשיו עברנו בגדול מה שניסיתי להסביר בחלק הראשון של השיעור על אופי של היום, שתבינו יום שמח או עצוב, שתבינו למה עושים שני ימים ומה היחס בין שני הימים, ובגדול להבין איך הגענו ל-102 תקיעות, ותוך כדי דברים גם ראינו כמה הלכות חשובות בתקיעות, סתם להבין למה יש קולות שונים פתאום, למה יש הפסקות ונשי וכולי, וגם שאסור לדבר תוך כדי הדברים, כי אנחנו נוקטים כמו רמב"ם ועריף, שבעצם התקיעות הראשונות והשניות זה בעצם עניין אחד. אגב, גם אתם מבינים שעל פי מה שנורגים בישיבה, אז יכול להיות שאדם עקרוני יוצא ידי חובה רק בנשרת כאן. כלומר, על פי הצד ששברים לדף הכל שבור עם הפסק נשימה, אז אדם יוצא חובה דווקא כאן. ולכן אדם לא ידבר עד סוף כל התקיעות כולם, כי למרות שמה שאמרתי בהתחלה זה רק בעלים של סיסרא, בפועל מתלבשים על כל השאר וההמשך בשביל לצאת יכולות כל מיני שיטות, שאם באמת חוששים להם, אז אסור לדבר כל הזמן. עכשיו אני רוצה להעמיק מבחר רעיונית במה שראינו, אבל אני חושב שזה גם פשוט יסביר את הפשט של הרמב״ם. למה הרמב״ם ועריף? מה זה חובת פרט וחובת ציבור? כלומר, אם יצאנו לחובה, תקיעה בתרועה, שלפני התפילה, אז למה תוקים עוד פעם? מה זה חובת הציבור הזה? מה זה הדבר הזה? ככה משהו על הגריד. הגריד אומר, טוב, כנראה שהקולות בתוך התפילה זה ערבוב השטן. בסדר, בעת שכאילו הקולות המרכזיים זה לפני התפילה, ותוך כדי התפילה זה ערבוב השטן, ככה מופיע ברי קדם. זה מאוד קשה, כי הרמב"ם עצמו נראה שהוא מבין את עיקר הדין. מה שחשבתי להסביר והייתי יכול להרחיב קצת יותר בהרחבה בהלכות, אבל אין זמן לזה, נגיד את זה בקצרה. ראש השנה זה יום ציבורי. אחד מההבדלים הבולטים בין ראש השנה ליום כיפור, יום כיפור מלא בוידויים. בסדר, כל יום אנחנו עושים ככה, על כל מיני חטאים שעשינו, אנחנו מתעסקים כאן, אשמנו, בגענו, ומזכירים חטאי הפרט. וכל אחד רושם עצמו את החטאים שלו, ראש השנה אין וידויים. הפרט הוא בכלל בקושי מוזכר. מה שאנחנו עושים בראש השנה, אנחנו מתייחסים לציבור, הציבור ממליך את הקדוש ברוך הוא לעולם וכולי. ובעצם מי שנידון בראש השנה זה עם ישראל. מי שנידון ביום הכיפור זה כל הפרטים בתוך עם ישראל, אבל ראש השנה זה יום דין על הציבור. ולכן, אם שאלתי קודם, אם זה יום שמח או עצוב, נכון, יום דין אמור להיות יום די מפחיד. כאילו, אין לך מושג אם תתן זכאי או חייב. אז, ולכן, אמרנו, יש רשמים שאומרים, צריך עצוב. איך אפשר להבין שאנחנו צריכים לשמח? כי זה יום דין לא על הפרט. אני באמת, אם זה היה יום דין עליי, אישית הייתי מאוד פוחה. אבל זה יום דין על עם ישראל. עם ישראל זה זכאי בדין, בדרת השם. בסדר? לכן זה יום שהוא שמח, כי יש, אנחנו פתוחים שעם ישראל תזכאי בדין. לכן זה יום שהוא שמח וכו'. עכשיו, יש מימד של חרדה, כמו שאמרתי קודם, אבל עיקרו זה יום שמח, יודעים ש... ולכן השופר, שבעצם, שזה עיקר המצווה ביום, אז יש באמת חובה שכל פרט ישמע, אבל אומר הרמב"ם ועריף, לא יכול להיות שיום כזה, שעניינו זה הציבור, אז יש גם חובה שהציבור ישמע את השופר. בסדר? אז אם לפני התפילה הכל פרט שמע, אז מה שקורה ב-18, שאנחנו מתפלים, ובזה חזרת השץ, ככה הפכות לרוב השיטות, אז הציבור מתפלל, והוא בעצם שומע את השופר, כי זה עניין של הציבור. עכשיו אני אוסיף עוד עניין אחד קטן כאן, עוד שתי דברים קצרים, שאני חושב שגם עיקר החשבון נפש שתך לעשות מראש שנה, לאור המהלך הזה, נופיע גם מקום ממקומות, זה לא על כל מיני דברים פרטיים. עד כמה אני, לא יודע מה, נפלתי בברכה מסוימת, בגלל תורה. עיקר חשבון נפש, האם אני מספיק ממליך את השם בעולם בתור עם ישראל? האם אני שייך למגמה של עם ישראל? האם אני סתם דואג לעצמי כל החיים? או האם יש לי גם מטרות שקשורות לעם ישראל ולדברים יותר רחבים? או שנה זה יום בריאת העולם, יום בריאת העולם, אז אנחנו בעצם מדברים על הדברים יותר רחבים, יותר כלליים. בסדר, לכן הדיון זה לציבור, על המלכת השם. והשאלה, בעצם כל פרט, זה המעבר מהתקיעות של הפרט, לתקיעות, בתחילת התוקים לפרט שהתעורר, בסדר, הוא ראשונים. והפרט לאט לאט אמור להפך לחלק מהציבור, ששומע ובעצם הוא אמור, כל אחד אמור לשאול את עצמו, עד כמה הוא באמת משתייך למגמות של עם ישראל, עד כמה הוא מקדם את המלכת השם בעולם, זה עיקר הדיון, כמו שאלות יותר כלליות. ברור שזה גם השלכות מעשיות, אבל זה עיקר הדיון. אחרי זה ביום, אחרי שאדם דיבר על החזון, מה, איפה נמצא מחת הרצון שלו, אז אחרי זה ביום כיפור, יורדים לפרטים ומתעסקים כל מיני חטאים וכו' וכו'. אבל עיקר עניין הוא ראש השנה, הבחינה הזאת. נקודה נוספת שאפשר להוסיף לזה, אם אנחנו נצרף את דברי הרמב"ן. פי הרמב"ן, אנחנו יוצאים ידי חובה בתקיעות לפני התפילה, זהו, נגמר הסיפור. והתקיעות הנוספות זמן התפילה, זה רק בשביל ליווי התפילה. עכשיו, מה זה אומר בעצם? מה, בניגוד לשופר, שהמצווה, כך אנחנו פוסקים, זה לשמוע כל שופר. כלומר, מי אמרו לשמוע את השופר? אני, אנחנו. בסדר? כשאנחנו מתפללים 18, מי מקשיב בתפילה? הקדוש ברוך הוא. אני מדבר. או החזן מדבר, כתושץ, והשם שומע. אם אנחנו תוקעים את השופר, תוקעים את השופר, כליווי התפילה, בעצם התקיעות מי האוזן השומעת בזמן התפילה? הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש בתקיעות של התפילה מימד של תפילה. כלומר, מימד שאני פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, כביכול, תקשיב לתקיעה שלי. כלומר, התקיעות זה חלק מהתפילה שאני פונה לקדוש ברוך הוא, וכאן אני אסיים בטיפ ככה, לפחות אני, לי זה מאוד עוזר, ככה למדתי סוגיה. לפני הטיפ, אני חושב שיכולת שלנו בעצם, כלומר, על פי הרמב"ן, לפני התפילה אני אמור לשמוע, להתעורר וכו'. אחרי שתעוררתי, כאילו, חזרתי בתשובה, לדעדה, אז אני יכול גם לפנות להשם בבקשה. אני יכול לבקש להשם שיעזור לי, וכאילו לתקוע על האוזניים כביכול של השם, להתפלל, ולבקש על יום הדין, שיעזור לעם ישראל, וכו' 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 וכו'. ובעצם יוצא כאן, אם אני יכול לחבר את זה לדברי הרמב״ם, שהפרט בהתחלה, בסדר, צריך לשמוע. אם הפרט יתעורר, אז לציבור יש אפשרות גם לתקוע לקבי השם. לכל אחד מאיתנו אין את הזכות לבוא ביום ראשונה ולבקש בקשות ותביעות מהקדוש ברוך הוא. אבל אם הפרט יתעורר ומשתייך לעם ישראל, אז הציבור יכול כן לבוא ולבוא לפנות להשם בתקיעה, בצעקה, ולפנות לקדוש ברוך הוא. וטיפ אישי, כאילו פה מבחינתי, יש כל מיני, כאילו, מה זה תקיעה, מה זה שברים, מה זה תורה, אבל מבחינתי, כשאני שומע את התקיעות לפני התפילה, אני בעיקר מנסה להתעורר, מבחינתי, כאילו אני מקשיב, ובתוך התפילה, זה מבחינתי זעקה לקדוש ברוך הוא, התקיעה זה סוג של זעקה בלי מילים, זעקה לקדוש ברוך הוא שיקשיב, ומתוך העוצמה שיש בתפילה של חזר השעת וכולי, אנחנו ביחד בתור ציבור פונים לקדוש ברוך הוא בתפילה. זהו עד כאן, שבוע הבא יהיה יום כיפור, ולאחר מכן יש שיעור על הלכות סוכה, ובעצת התשובה יש שיעור על הלכות ארבעת המינים. זהו, עד כאן. מה זה?
כן.
מה השאלה? יש כאלה שעושים את זה.
לא, תוקעים פה עוד
לא. לא.